אנחנו במועד קטן דף בית עמוד א', סיימנו את המשנה. לפני שנתחיל שאלתם מי זה הרב פסן. אז הרב פסן היה רב במנצי. הוא כילד גדל על הברכיים של הרבה גדולי עולם. כילד ואחרי הלימודים הוא היה הולך לבתי אבות ויושב עם גדולי ישראל שבתקופה שלו בארצות הברית היו בבתי אבות. סיפרו עליו שאחד מהאנשים מהקהילה כתב ספר על מתמטיקה. הוא הביא לו את הספר והתחיל לדפדף בספר. הוא שאל אותו, הרב לא יקרא את זה? אז הוא אמר, קראתי, תבחון אותי. וככה כשהוא דפדף, אז אני לא האמנתי לסיפור עד שהוא חלה. כשהוא נהיה חולה, אז הרופא עיניים, אשתו סיפרה לי שהרופא עיניים פעם קרא לה, ואמר לה, את לא מבינה איזה תסכול הוא עובר עכשיו, צריכה לרחם עליו נפשית. פעם הוא היה מסתכל על דף בבת אחת, עכשיו הוא צריך לקרוא שורה שורה, אז בשבילו הוא מרגיש מפגר. צריכה להבין איך הוא מרגיש עכשיו, עכשיו הוא צריך לקרוא כמוני וכמוך, והוא לא היה רואה ככה. ככה הרופא, אשתו סיפרה לי, ככה הרופא אמר לה כשהוא נהיה חולה. אז כשאני הכרתי את הרב פסן זצ"ל, אז הוא היה מעביר שיעור כל יום בשנה חוץ מתשעה באב, חמש או חמש וחצי בבוקר שיעור בעיון במועד קטן. והשיעור היה כל יום, כולל יום כיפור, כולל שבת, כל יום בשבוע, שיעור של שעה, והיה מתקדם בערך דף בשנה. אבל כל מילה הוא היה חורש, ממש מסביר מאלף כיוונים, ולומד בעיון רב. זכיתי גם להקשיב לשיעורים שלו בדף יומי כמה שנים, ואפילו בטלפון כשעזבתי את מנצי הייתי מתקשר ובטלפון הייתי מקשיב לשיעורים שלו תקופה ארוכה מאוד. והקשר שלי איתו התחיל בלילה הראשון שבאתי לשיעור, ובסוף השיעור ניגשתי אליו עם שאלות שהיו לי הרבה מאוד שנים, כל הילדות שהיו לי כל מיני שאלות באמונה, בהשקפה, התחלתי לשאול והוא לא עצר אותי. כל שאלה ששאלתי, ניסיתי לשאול הרבה אנשים, אף אחד לא ענה לי, ענו לי תשובות לא כל כך חכמות. כל שאלה ששאלתי, הוא הלך להוציא ספר מהמדף, הראה לי את התשובה. וככה הוא ענה לי, שאלה אחרי שאלה. השיעור הסתיים, אני חושב, בתשע או תשע וחצי, הייתי איתו עד 12 בלילה, עד שסיימתי את כל השאלות, והוא השאיר אותי מלא מלא מראה מקומות. זה היה בן אדם הראשון בחיים שלי, שענה לי עם מראה מקומות, תשובות הגיוניות, וככה זה התחיל. וככה היה כמעט כל לילה אחרי השיעור, זכיתי להישאר איתו. אם השיעור היה שעה, הייתי נשאר איתו בין שעתיים לשלוש שעות. וכל כך קיבלתי עם השיעור דף יומי שלו, שהייתי מבלה כל סדר צהריים וחלק מסדר בוקר, לומד את השיעור, חוזר על השיעור מחדש, עובר על המראה מקומות ולומד את החומר שהוא לימד. וככה התפתח, זאת אומרת, והוא מאוד מאוד היה מוכן להשקיע במי שרצה ללמוד אצלו, מי שהיה תלמיד. עכשיו, ממנו למדתי הרבה מאוד כללים, המון 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 כללים. זאת אומרת, כללי הוראה, הוא זה שלימדתי את הכלל, אתה צריך לפסוק את הבן אדם לפני שאתה פוסק את השאלה. אין תשובה אחת לשאלה אחת. השאלה, מי השואל? אז אנחנו נלמד את המסורת מהרב גוסטמן עם המורכבות שבזה. אתם רוצים? נכנס עכשיו. על רגל אחת, הרב גוסטמן אמר שכשפנחס הלך למשה ושאל אותו על מעשה זמרי בפרשה שלנו, ומשה אמר לו, קנאים פוגעים בו, לך תפגע בו, אז משה פסק לו, אתה קנאי. ובן אדם יש לו גדרים שהוא מקבל על פי ההלכה. וזה הפשט בגמרא שדין האחי אין לפני משורת הדין. מה זה דין האחי אין לפני משורת הדין? הוא שאל דינה, הוא עונה לו כן. במדרגה שלך זה הדין. ברגע שיש מדרגות שבן אדם מגיע להם, ותיקין, זה הגעת לגדר ותיק, אמרנו, אתה מחויב להתפלל כוותיקין. אם אתה מתפלל כוותיקין ואתה לא ותיק, לא ברור שיש בזה עניין. אבל אם אתה במדרגה שוותיק, אתה מחויב להתפלל ותיקין. זאת אומרת, זה מדרגות שבן אדם מגיע אליהם, וזה הגדרות. אז אתה אומר, זה פשוט. זה פשוט ברמה רובד אחד. אבל הוא לקח את זה לרבדים אחרים. גם בסוגיות, גם במאירי, היה לו מסורת מהחפץ חיים, שברמב״ם ובמאירי צריך לדייק בתוארים שהם משתמשים על גדולי עולם, וזה נותן לך משקל הלכתי. כשהמאירי משתמש בכל מיני לשונות לתאר רבנים אחרים. תראו איך הרב יוסף קארו מדבר על מערי אבוהב. תמיד יש לו תואר קבוע למערי אבוהב, שאין לו לאף אחד אחר. אז בסדר, התוארים האלה, זה שהוא מדבר על חכם אחד, זאת אומרת, התוארים שהבית יוסף משתמש, נותן לנו, נותנים לנו משקל הלכתי. אז זה פשוט ברובד אחד, הוא לקח את זה לרובד אחר. היו אנשים שהיו מתקשרים, שואלים אותו שאלות בהלכה, והוא אומר, אני לא יכול לענות לך, אני לא מכיר אותך. כלל. אז זה, אז הרבה מאוד זכיתי ללמוד אצלו, הרבה מאוד בהרבה תחומים, ממש. אז זה, אני אומר בקיצור נמרץ, אבל הוא היה מוסמך מהרב משה פיינשטיין להאריך ולקצר. לקצר, להאריך, אוקיי? אז פעם באו אליו, כשהוא היה תלמיד בישיבה, שאלו אותו האם אפשר לקחת עמוד אחד מספר תורה, לשים אותו במצגת בבית כנסת. היה עמוד שהם הצילו מהשואה, ורצו לשים אותו בבית כנסת. ומי שמכיר את מונזו, יש בכנסת באמת שיש דף אחד מספר תורה שעומד שם בחוץ, והוא אמר אסור, והלך וכתב, אמרו לו בסדר, מוצאים את הביטון של ישיבת תפארת ירושלים, תכתוב את חוות דעתך. אז הוא כתב, והוא כתב תשובה ארוכה למה זה אסור, ואז הגיע הזמן להדפיס את הביטון של הישיבה, ובאו אליו בבעליו, אמרו, אנחנו לא מדפיסים את מה שכתבת. אז הוא שאל למה? אז אמרו לו, שאלו את רב משה פיינשטיין את השאלה, והוא כתב תשובה למה זה מותר. אז הוא אמר, טוב, אז אל תדפיסו את מה שכתבת. אבל האורך לא הסכים, כי הרי הוא ביקש מהרב פסן, אז הוא לקח את מה שהרב פסן כתב, והביא את זה לרב מוישה. רב מוישה עבר על זה, ובדיוק הוא כתב תשובה שמודפסת באגרות משה, למה זה מותר? הוא עבר על התשובה של הרב פסן, והוא אמר, זכותו לדעה הזו, זו דעה נכונה מבחינה הלכתית, תדפיסו את זה, זו דעה שראויה להיכתב. אז למרות שהוא לא הסכים עם המסקנה, רב מוישה, הוא הסכים שצריך לכתוב את זה. כשהרב פסן היה ילד, אז הוא היה חצי שמאלי, חצי ימני. זאת אומרת, חלק מהדברים הוא עשה ביד שמאל, חלק מהדברים הוא עשה ביד ימין, כן. אז הוא הלך לרב מוישה ושאל אותו איך הוא אמור להניח תפילין. והוא הגיע לרב מוישה עם כל הסוגיה המסודרת. אז כשהוא עזב את רב מוישה, רב מוישה ביקש מאשתו להתקשר לאמא שלו, והיא אמרה לה, תדעי שהבן שלך יהיה גדול בישראל. איך שהוא שאל את השאלה, זה איך שתמיד רם צריך לשאול את השאלה. הוא למד את כל הסוגיה, ואז הוא בא לשאול את רב מוישה את השאלה. זאת אומרת, כשהוא הלך להיבחן, הוא למד אצל רב הנקין גם כן, והוא נבחן אצל רב הנקין לסמיכה, ובסוף הוא חלק על רב הנקין בשלוש דברים, ובגלל זה רב הנקין לא הסכים לתת לו סמיכה. אז כשאני ביקשתי ממנו סמיכה, אז הוא אמר לי, תראה, לקבל סמיכה ממני יהיה מאוד קשה, כי אני הלכתי להסמך אצל רב הנקין, וכדי להיכנס לסמיכה אצל רב הנקין, אז רב הנקין היה שואל שאלה, ואני הייתי צריך לענות באיזה סימן בשולחן ערוך התשובה. וזה היה הקדמה למבחן הסמיכה. זאת אומרת, קודם הייתי צריך להיבחן על איזה סימן כל שאלה נמצאת. אחר כך אפשר להתחיל לדון בשאלות אחרות. אז היו שלושה דברים שהיה, הוא לא הסכים, שרב הנקין סבר בשיטה אחת, ורב פסן היה לו מסורת אחרת, אז הוא לא הסכים לתת לו סמיכה, הוא אמר, אתה לא תלמיד שלי, אתה לא הולך בדרך שלי. אז למרות שהוא נבחן והכל, הוא לא קיבל סמיכה ממנו. מה עוד כדאי שתדעו? הוא למד אצל חמיב, שכחתי את השם שלו, אתם יכולים לראות זה על האינטרנט, יש אתר תמורת איל שהקימו עם השיעורים שלו, ושם כתוב קצת מי הוא היה. וחמיב היה מוסמך של ערוך השולחן. חמיב היה אחד מראשי ישיבה של מיר, אז חלק מהמסורת שלו היא גם כן הדרך של ערוך השולחן. אבל המסורת העיקרית שלו הייתה גם הרב גינסבורג, והוא מאוד 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 הלך בדרך של בריסק. אבל בלוויה שלו, הראשי ישיבה של בריסק באו, והם אמרו, תדעו, אר איז אין אמס דיקר בריסקר. הוא בריסקר אמיתי. זאת אומרת, זה לא בריסק שאולי הציבור מכיר בחוצות, אבל אם נתמיד, אז בעזרת שם נגיע להרבה מאוד דברים שיש לו מסורת מבריסק. לדוגמה, יש לו כללים, מסורת, מתי מותר לנו לחלוק על השולחן ערוך. לבריסק היה מסורת שהם סברו מתי מותר לפוסק לחלוק על השולחן ערוך. מה אתה צריך? כמה הוכחות? כמה גיבוי? איזה סוג פסיקה? זאת אומרת, עכשיו, היה לו בבית כרטסת, כמו שיש פעם, אתם אולי זוכרים בספריות, היו ארונות כאלה, מלא מלא כרטיסים, כן? אז היה לו בבית קיר שלם עם כרטיסים, כל כרטיס היה נושא שהיה לו סיכום מראה מקומות וחידושים. ויש לו מחברות על כל השס, חידושים על כל השס, רק אין מי שיוציא אותם לאור. אז הוא כתב מחברות ממש ספרים שלמים. והוא תמיד דיבר איתנו כלל בנוגע לנסתר, הוא היה אומר באנגלית, those who know don't tell and those who tell don't know. מי שמדבר על תורת הסוד לא יודע, ומי שיודע לא מדבר. ותמיד היה לנו תחושה שהוא יודע, והוא לא מדבר. ובאמת כשהוא נפטר, אז הבנים שלו פתחו את הספרים שלו וגילו בין הספרים על סוד שהשוליים היו מלאים הערות. זאת אומרת, אז גם בנסתר, למרות שהוא מאוד לא החזיק מזה, והוא לא החזיק ממופתים, והוא לא החזיק מסיפורי מופתים, והוא לא, הוא מאוד לא החזיק מהדברים האלה. זאת אומרת, ממש היו לו מילים מאוד חריפות על זה, אבל כשפתחו את הספרים שלו, פתאום ראו שידיו רב לו גם שם. וזה עוד יותר מעניין, כי הוא סבר שאסור ללמוד סוד, אלא אם כן אתה לומד ממישהו שיש לו מסורת. זאת אומרת, לפתוח ספר לבד, הוא לא היה מוכן לעשות. הוא אמר, בתחום של נסתר, זה נקרא קבלה, זה דבר שרק במסורת. ואם יש לך מסורת, תלמד. אם אין לך מישהו שלמד אותך, תמצא. תמצא, תתפלל, אבל אל תלמד לבד. אז זאת אומרת, אני לא יודע מי הרבי שלו, אבל הוא למד ממישהו. כי הוא תמיד אמר לנו שאין טעם לבד, אתה לא אמור לגש לזה. אז אתה צריך ללמוד מרב, אתה צריך לקבל מסורת בתחום הסוד. אז זה, שאלת קצת מי זה הפסן, אז יש לנו קצת מילדות עד בגרות, ואף פעם לצערי הוא לא נוצל. זאת אומרת, זה שאני יכולתי לקחת ממנו כל כך הרבה שעות ביום, זה כי אף אחד לא ניצל אותו. הוא היה אוצר בלום שלא ניצלו אותו. זאת אומרת, העריך אותו, אבל בוא נאמר שזה היה במילים של הדור שלנו משעמם. זאת אומרת, הוא לא בילה את השיעור בלומר דברים מרתקים. זה היה מאוד מאוד, האנשים היו קוראים לזה יבש. אבל אני הייתי אומר, זה תורה נטו, זה בלי משחקים. הוא לא סיפר סיפורים. הוא לימד על רמה מאוד גבוהה. אתה רצית ללמוד תורה? אז הוא דיבר תורה. חוץ מזה שגם במידות הוא היה יוצא דופן. היה תקופה שאבא שלו נהיה חולה, והוא לא יכל לנהל את העסק שלו. אז הוא עצר את הלימודים שלו, עצר את הלימוד תורה שלו, והלך וניהל את העסק בשביל אבא שלו. היה חמיב, כשהיה שלג, הוא היה בא ומוציא את כל השלג, חופר את השלג, שחמיב יוכל לצאת מהבית בצורה נוחה. זאת אומרת, גם במידות הוא היה מאוד יוצא דופן. אחרי שהוא נפטר, התקשרה אישה אחת וסיפרה שהיא הרבה פעמים התלבטה, היו לה כל מיני קשיים בחיים, גם אם להישאר בחיים או לא, והייתה מתקשרת אליו, והיה יושב איתה לטלפון לפעמים למעלה משעה, עד שהיא נרגעה. כל זה, והתקשרו אליו מכל ארצות הברית, והוא אדם מאוד להקל, למרות שבאמת הוא היה אדם מלא יראת שמיים. זאת אומרת, לעצמו הוא לא הקל בכלום. אבל הוא ידע להבין מול מי הוא עומד, והתשובות היו בהתאם. היה לו גם סגנון שהיה מאוד מאוד עדין. זאת אומרת, הרבה פעמים הוא לא היה אומר לך שהוא חולק עליך, הוא היה שואל. וכשהוא היה מדבר, הוא היה מנסה למעט במילים. אז הוא היה אומר חצי משפט ומסתכל עליי ומחכה. ואני ראיתי שהוא אמר לי חצי משפט, והסתכלתי עליו, הסתכלתי על הטקסט, ולא הבנתי מה הוא רוצה ממני. ואז הוא היה שואל אותי עם כזה מבט, אתה עוד לא מבין? הוא היה אומר לי, אני צריך להסביר יותר? והייתי אומר, כן. ואז הוא היה אומר, עוד חצי משפט, ומחכה. ואני תמיד הרגשתי, מה אתה מחכה? הזמן שאתה מחכה, יכולת כבר להסביר לי. אבל זו הייתה שיטה חינוכית. זאת אומרת, אתה לא יכול להבין מעצמך, מה אני צריך להסביר לך? למה שאני אסביר לך? אז הוא עדיף לחכות בשקט ולתת לי לחשוב ולא הסביר. הוא אומר חצי משפט. ושוב, זו שיטה שאולי הדור שלנו לא מתחיל להבין אותה. אבל זה בכל זאת שיטה. שיטה מקסימה, כי כשלא הבנתי הוא הסביר לי. ובסוף הרגשתי טיפש. כי תמיד הייתי צריך שיסביר לי עד הסוף. אבל זה גם טוב. זה גם טוב. כי זה מורה אותך לחשוב ולדייק. והוא היה לפעמים אומר משפטים, שהיית פשוט צריך לדייק, רגע, מה הוא אמר? ומזה בן אדם לומד לדייק בדיבור. אנחנו רואים בחזל כמה הם דייקו. הוא תמיד היה אומר שמסורת זה לא רק בדיבור, זה גם בהבאות. שיש הבאות שבאות במסורת, והוא היה נותן לזה דוגמאות. זאת אומרת, היה לו מסורת על דברים מסוימים, על הבאות מסוימות. והוא היה מעביר את זה גם כן. כשהוא סיפר שהוא פעם שאל את רב משה פיינשטיין שאלה, האם זה הלכה? רב משה אמר לו כן. ואז הוא אמר לו, אבל זה לא כתוב בשולחן ערוך. אז רב משה, הוא אמר, אני אומר באנגלית שהוא אמר, הוא אמר, רב משה היה מסתכל עליי, he would give me a look that said you dope. רב משה הסתכל עליי במבט שאמר, יא טיפש. ואז הוא אמר לי, נית אלץ אין שולחן ערוך, לא הכל בשולחן ערוך. אז זאת אומרת, זה שהוא סיפר, רב מוישה הסתכל עליי במבט כזה מבחינתו, זה חלק מהמסורת שהוא העביר. זה לא שרב מוישה הסתכל עליי ככה מתוך תסכול, זה שהוא רצה להעביר לי, מה שאני אומר לך עכשיו, זה דבר שצריך להיות לך מאוד פשוט. אז אני אומר, זה רמה, זאת אומרת, זה רמה שכשבנדם מדבר, הוא עד כדי כך מדייק במה שהוא מספר ומה שהוא אומר. אתם יכולים להבין שהדרשות שלו בשבת לא משכו ציבור גדול, כי זה היה על רמה מאוד מאוד גבוהה. הוא היה מסוגל לעמוד, לומר רעיון אחד ולשבת. עכשיו, מה, אני צריך לפתח את זה בשיכם? תחשבו, נתתי לכם משהו, עכשיו תעבדו עם זה. הוא בחיים לא היה אומר דרשה כמו שאני אומר. הוא היה רב קהילה, והוא מאוד החזיק מזה להיות רב קהילה. אבל בדרשות הוא משך כלפי מעלה. ומי שהתמיד אצלו נהיה תלמיד חכם. זאת אומרת, אתה ראית, הבלבטים שהתמידו אצלו בשיעור כל בוקר וחמש בבוקר, היו אנשים שבאמת שלטו בצורה יוצאת דופן. גם בהלכה וגם... הוא בנה. טוב. אני חושב שכן. אני חושב שהוא נולד בארצות הברית, כן. טוב, אז זה תקציר.
איך זה בשורה מיוחד חיים? מי זה?
על איזה נושא? זה, אני לא זוכר מי היה הקשר, אני רק יודע שהרבה פעמים הוא ציטט את הרב זקס, החתן של החפץ חיים. היו הרבה דברים שהוא ציטט אותו, אז אני לא יודע אם גם את זה הוא שמע ממנו, זה אני לא יודע. אולי זה כתוב? אני לא יודע.